ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה שליטה, מוריי ורבותיי, ולקחתם לכם ביום הראשון, שהדירות בפנים, שואלים חזר, וכי ראשון הוא? ועלו תדבב יום הוא? ואת עמד ביום הראשון? אלא ראשון הוא לחשבון אבונות. עד כאן. על הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל. שואלים חז"ל, מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? זה ביום הראשון, זה יום 15, ואתה אומר ביום הראשון? אל הראשון הוא לחשבון עוונות. ובמבט ראשון נראה, לא נעים לי להגיד, שחז"ל מתממים. לא מבינים, אם הייתי הולך לכל אחד ושואל אותו, מה אומרת התורה ולקחתם לכם ביום הראשון? הייתי שואל מכל הציבור הגדול והקדוש פה, איזה תשובה הייתי מקבל? ולקחתם לכם ביום הראשון, ביום הראשון של חג הסוכות. מי היה אומר אחרת? למי הייתה בעיה? מה, חז"ל לא מבינים מה שכל אחד פה מבין? מה הם שואלים? כאילו מתממים? מה, זה יום ראשון? מה, זה לא יום ראשון של חג הסוכות? מה הם אומרים פה? נו, ואתם חושבים שחז"ל באמת מתעממים? חלילה? אלא לחז"ל יש פה בעיה. חז"ל רואים פה בעיה. הם לא סתם שואלים את השאלה, אלא יש להם פה בעיה רצינית. מה הבעיה? אני מבקש להסתכל בעמודה השמאלית לגמרי. בעמודה השמאלית, אחד. מביא בית יוסף על הטור, ומצאתי כתוב בשם רבינו הגדול, מוהרר יצחק דיליון זל, שעתם מפני שבאותה פרשה הביא שלושה עניינים, סוכה וחגיגה ולולב. קודם כל, כדי להבין במה מדובר, בבקשה, אני פותח את החומש. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לשם, וכו'. אז על מה מצווה כאן התורה? על סוכה, על חג הסוכות. נכון? אחר כך, בהמשך נאמר, אך ב-15 יום לחודש השביעי, בוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. לא מבין, מה אתם חושבים? שהתורה פשוט חוזרת על עצמה? מה היא כותבת פה? הרי היא כבר אמרה קודם, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים לשם. אז מה היא אומרת עוד הפעם? אך ב-15 יום לחודש השביעי, בוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. לא מבין? אלא התורה לא חוזרת על עצמה, היא מדברת על דבר אחר. העניין הראשון מדובר על חג הסוכות, העניין השני מדבר על קורבן חגיגה, דבר חדש, דבר אחר. אז קודם כל יש לנו כבר שני עניינים פה, ושימו לב, בעניין הראשון כתוב, דבר לבני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות. בעניין השני כתוב, אך ב-15 יום לחודש השביעי, בוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. אז תודה רבה. אז בשני העניינים כותבת התורה 15 יום לחודש השביעי. עכשיו בעניין שלישי, ארבע מינים, אומרת התורה, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה הולך פה? למה התורה משנה? אם בשני העניינים הראשונים היא כתבה 15 יום לחודש השביעי, הייתה צריכה בעניין השלישי גם לכתוב, ולקחתם לכם ב-15 יום לחודש השביעי, פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות ונחל. מה פתאום היא כותבת פה ביום הראשון? זה הקושי של חז"ל. מה קרה כאן? אז זה כך מביא בית יוסף בשם רבי יצחוק דליון. אבל זה עוד לא הכל. ואני אגיד לכם, אני מביא פה שלושה קשיים, כשכל אחד עולה על השני. זה משודרג. זה לא רק שלושה קשיים שונים, אלא כפי שתראו, כל אחד מוסיף קושי על הראשון. עכשיו שתיים, היפה תואר אומר כך, כי לפני זה מדבר מחגיגה, לפני ארבעת המינים דובר על קורבן חגיגה, אשר הוא רק במקדש, ואתה מדבר מלקיחת לולב, הנוהג גם במדינה, וגם כאשר נחרב הבית, ולפי זה היה צריך להתחיל גם בלולב, ב-15 לחודש השביעי. כלומר, לא רק כמו ההסבר של הבית יוסף. הבית יוסף אומר סתם, יש פה שלושה עניינים, כמו בשני העניינים הראשונים כתוב ב-15 יום לחודש השביעי, אז גם בעניין השלישי כתוב ב-15 יום לחודש השביעי. אבל עכשיו בא יפה תואר, מוסיף עוד משהו, הייתי אומר, קל וחומר שצריך להיות כתוב בארבעת המינים ב-15 יום לחודש השביעי. למה? כי לפני ארבעת המינים נזכר עניין שהוא קשור רק לבית המקדש, קורבן חגיגה. עכשיו באה התורה לצוות דבר שהוא נוהג גם במדינה, והוא נוהג גם כשאין בית מקדש. אז בוודאי שפה מתחיל דבר אחר לחלוטין, ודאי שצריך פה להקדיש 15 יום לחודש השביעי. זה קושי שני. עכשיו נראה את הקושי השלישי של בעל העקידה. שלוש, והנה המצווה הזאת, רצוני לקיחת הלולב, לא נצטפתה לכלל ישראל, רק ביום הראשון לבד. ולא נמשיכה אל השני והשלישי, ולא אל שאר ימי החג, רק מדברי סופרים. כלומר, מדאורייתא, ארבעת המינים אנחנו מצווים רק לקחת ביום הראשון. מה שיש אחר כך זה מדרבנן, אחרי התקין רבי יוחנן בן זכאי, אחרי החורבן. אבל מדאורייתא זה רק יום אחד. גם מה שנותנים אותו במקדש מן התורה כל שבעה, אינו מן הפסוק הזה, ולקחתם לכם. כי מיומרו, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ולזה לא היה ראוי שיאמר במצווה הזאת ביום הראשון, אלא ולקחתם לכם ב-15 לחודש השביעי, פרי עץ הדר. אני ברשותכם רוצה להסביר את בעל העקידה. אז ממילא תבינו שהוא מקשה עוד יותר. אני אגיד את זה בלשון הזאת. בעל עקידה טוען שאם כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, זה פשוט יכול להטעות. זה יכול להטעות. למה זה יכול להטעות? אתה יכול לחשוב שאתה מתחיל לקחת ביום הראשון ואתה ממשיך אחר כך. בשעה שמדאורייתא זה רק ביום הראשון. אז אם אתה אומר ולקחתם לכם ביום הראשון, יכול לומד התורה לחשוב שהכוונה היא תתחיל לקחת ביום שאתה מתחיל לקחת, אתה ממשיך בשני, בשלישי. מדאורייתא זה רק יום אחד? כאן ודאי היית צריך לכתוב ולקחתם לכם ב-15 יום לחודש השביעי. להדגיש, כי אם אתה כותב ולקחתם לכם ב-15 יום לחודש השביעי, מבין כל אחד, מדובר לקחת רק ב-15 יום לחודש השביעי. ואם אתה כותב ביום הראשון, אתה יכול לטעות ולחשוב. אם כן ראינו שלחזל היה קשה פה, זה לא התעממות חלילה, יש פה קשיים על זה שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. באים חזל והם מתרצים, אבל התורה היה עניין להדגיש ביום הראשון. נכון, אם חלק הייתה צריכה התורה לכתוב ולקחתם לכם ב-15 יום לחודש השביעי, אבל היה עניין לתורה להדגיש ביום הראשון. למה? כדי שנדע שזה ראשון בחשבון עוונות. עכשיו נבוא ונברר. רבי מני ורבי יהושע דסקנין בשם רבי לוי אמר, משל למה הדבר דומה? למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך. ליפס זה מס, והיה המלך משלח לגבותה ולא הייתה נותנת, שהיה שטר גדול, היה סכום ענק. כך פעם הראשון ופעם שני היה משלח לגבותה ולא היו נותנים. מה עשה המלך? אמר לבני פלטיני שלו, עמדו ונלך עליהם. בואו נעלה עליהם, אי אפשר. אנחנו שולחים לגבות, סליחה על הביטוי, הם צפצפים עלינו. הם לא מתייחסים לנו בכלל. נעלה עליהם. עד שהם הולכים כמו 10 מילין, הם מתקדמים לכיוון אותה עיר, כ-10 קילומטר, שמו בני המדינה. מה עשו? התחילו גדולי המדינה יוצאים לאפנטי של מלך. אפנטי זה לקראת, יצאו לקראת המלך. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלונית אנו ששלחת לגבותינו. אמר להם, ומה אתם מבקשים? אמרו לו, בבקשה ממך, עשה עמנו חסד, שאין לנו מה ליתן. אמר להם, בשבילכם אני מניח לכם מחצה, אני מוותר על חצי. עד שהוא בא, יצאו בריוני המדינה. תסלחו לי, לניוד דעתי, ויותר מזה, גם לידיעתי, אני חושב, צריך פה להיות במקום בריוני המדינה, בינוני המדינה. אמנם אני מודה, בדפוסים מודפס בריוני המדינה, אבל לפי התוכן זה בינוני המדינה. קודם כתוב הגדולים, אחר כך בינונים, אחר כך כולם. יצאו בינוני המדינה, אף הם קידמו אותו כמו דלת מילין. אמר להם, ומי אתם? אמרו לו, בני המדינה הפלונית ששלחת לגבות, ואין לנו כוח לעמוד, אלא בבקשה ממך שתרחם עלינו. אמר להם, כבר הנחתי מחצה, ובשבילכם אני מניח מחצה על מחצה, אני מוותר. עד שהוא מהלך, יצאו כל בני המדינה אליו, גדולים וקטנים. אמר להם, מה אתם מבקשים? אמרו לו, אדוננו המלך, אין לנו כוח ליתן מה שאנו חייבים לך. אמר להם, כבר הנחתי מחצה, ומחצה על מחצה, ובשבילכם אני מניח הכל. אלא מכאן ואילך, ראש חשבון, הוא מתחיל חשבון חדש. המלך זה מלך, עכשיו בא נמשל, המלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, התברך והתברך שמו. בני המדינה, אלו ישראל, שהם מסגלים עוונות כל ימות השנה. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר להם, עשו תשובה מראש השנה. והם נכנסים ובאים ביום הכיפורים ומתענים בו ועושים תשובה, והקדוש ברוך הוא מוחה להם. זה באופן כללי. עכשיו בא הפירוט איך הדבר נעשה. ומה הם עושים? ערב ראש השנה גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מבטל להם שליש מעוונותיהם. ומראש השנה ועד יום הכיפורים יחידים מתענים. יחידים זה תלמידי החכמים, והקדוש ברוך הוא מבטל שליש מיבונותיה. וביום הכיפורים כל ישראל מתענים ומבקשים רחמים, אנשים ונשים וטף, והקדוש ברוך הוא מבטר להם את הכל, דכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם. מה ישראל עושים? נותנים ללוויהם ביום טוב ראשון של חג, ומהללים ומקלסים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתרצה להם ומוחה להם ואומר להם, הרי ויתרתי לכם את כל עוונותיכם הראשונות, אבל מעכשיו הוא ראשון, הוא ראש חשבון, לכך כתיב, ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות. מוריי ורבותיי, האמינו לי, זה ממש בלתי מובן. אני בטוח שגם לכם זה לא מובן. אני אגיד לכם מה לא מובן. אני הייתי מצפה שיוד א' תשרי יהיה ראשון לחשבון עוונות. לא מבין. הרי הוא מחל את הכל ביום כיפור, כך כתוב. לא? בערב ראש השנה גדולי הדור מתענים. מראש השנה ועד יום כיפור יחידים מתענים. ביום הכיפורים כל ישראל מתענים ובקשים רחמים, אנשים ונשים וטף. והקדוש ברוך הוא מבטר להם את הכל, דכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם. אני לא מבין. אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר ויתר על הכל, מחל על הכל, אז אני מבין שביוד א' תשרי צריך להתחיל ראשון לחשבון עוונות. מה המשך פה? מה יש עוד לחפר? מה יש עוד לחפר אחר כך? מה נאמר פה אחר כך? מה ישראל עושים? נוטלים ללוויהם ביום טוב ראשון של חג, ומהללים ומקלסים לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתרצה להם ומוחה להם. אני לא מבין. הוא כבר מחל ביום כיפור. מה יש עוד למחול אחר כך? מה, זה לא שאלה? ממש לא מובן. אז בואו קודם כל לדייק במה שכתוב כאן. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז נדייק, קודם כל נדייק, אחר כך נברר. אם אנחנו מדייקים, אז המחילה בראש השנה, בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים, היא כתוצאה מתענית. כך כתוב, בערב ראש השנה גדולי הדור מתענים. מראש השנה עד יום הכיפורים יחידים מתענים. ביום הכיפורים כולם מתענים, והקדוש ברוך הוא מחל להם. אז המחילה ביום כיפור היא כתוצאה מתענית. ואילו בסוכות אני שומע יש ארבע מינים, כך נאמר. מה ישראל עושים? נוטלים לולביהם ביום טוב ראשון שלך. ארבע מינים, כלומר המחילה בסוכות זה כתוצאה מארבעת המינים, ומהילול וקילוס, ומהללים ומקלסים. זה מה שאני מדייק ממה שחזל אומרים. עכשיו צריך לברר את מה שהם אומרים. אבל יש הבדל בין המחילה ביום כיפור ובין המחילה בסוכות. המחילה ביום כיפור היא כתוצאה של תענית, המחילה בסוכות היא תוצאה של ארבע מינים, הילול וקילוס. אני מבקש בבקשה שתהפכו את הדף ונלמד פסקה מאורות התשובה. כותב הרב זצ"ל באורות התשובה ב', כן? התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה. אני רוצה שזה צריך לאט. התשובה זה כל התהליך של התשובה, וכל התהליך המעשי של התשובה. עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה, עם האווירה המיוחדת של הימים הנוראים ועשרת ימי תשובה, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופנת עמה איזו חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. עד כאן קודם כל. אולי קודם כל רק נדייק, כתוב כאן ככה, שמה עושה התשובה, כתוב, עם גודל התועלת שלה, לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח, ולטהר את המעשים מכיעורם. אגב, מה חסר פה? מה חסר פה? נזכרת פה נפש, רוח, מה חסר פה? נשמה. אמרי ורבותיי, הנשמה, מה אנחנו אומרים בכל יום? אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה היא. אין שום פגיעה בנשמה. הנשמה נשארת בטהרתה כל הזמן. אם יש פגיעה, יכולה להיות פגיעה בנפש. גם ברוח יכולה להיות פגיעה. הנפש זה הצד החיוני באדם. כמו אצל בעלי חיים, כמובן באדם היא מיוחדת, אבל הכל היה הצד החיוני הפשוט. הרוח זה כל המיוחד שבאדם. כל הצד המיוחד שבאדם זה הרוח. הנשמה זה פנימי פנימיות, זה הנשמה. הנשמה היא בכספת, היא נשארת כל הזמן בתארתה. אין שום פגיעה בנשמה. אפשר לפגוע בנפש, החטאים, בנפש, ברוח. כלומר, המעשים יכולים להיות מקולקלים. אז לכן נאמר, מה עושה התשובה? היא מזככת את הנפש, היא מעדנת את הרוח, היא מטהרת את המעשים מכיעורם, היא עושה הרבה דברים גדולים מאוד, גדולים מאוד, עם גודל התועלת שלה לזכך את הנפשות, לעדן את הרוח ולטהר את המעשים מכיעורם, אבל יחד עם זה, היא מוכרחת להיות סופנת עמה איזו חולשה, שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. כדי שנבין את הדבר הזה, אני רוצה פשוט לתאר. אנחנו מדברים פה, הרב זצ"ל מדבר על תהליך תשובה אמיתי, כמו שילדים אומרים, על אמת. על אמת. לא דבר חיצוני, אלא תהליך תשובה אמיתי. אז בואו נחשוב רגע, נתאר לעצמנו, אם נביא אחת הדוגמאות. אדם הידרדר בדיבורו, לשון הרע, רכילות, אולי גם ניבול פה, הידרדר בדיבורו עד כדי כך שהוא כבר מתגאל מדיבורו. זה מפריע לו, הוא מצטער על כך, הוא מתחרט על כך. הוא מקבל את כל התהליך של התשובה, תהליך אמיתי. הוא מקבל על עצמו שלא לחזור על דברים כאלה. מהו הדבר הראשון שהוא עושה? מה קורה אצלו כדבר ראשון? מה הוא עושה? לא שומע. אני עד עכשיו, הפה שלי התגלגל. התגלגל דברים נוראים, אני לא סבל, אני כבר לא סובל את זה. איך? נכון. הוא עוצר את הדיבור שלו. הוא לא רוצה שיצא ממנו איזה דבר רע. הוא עוצר את עצמו שלא ידבר. שלא ידבר. כי הוא לא, זה התהליך האמיתי. עכשיו אני שואל אתכם, נו, מה אתם אומרים? הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה שלא נדבר? בשביל מה הוא נתן לנו פה שלא נדבר? איך האדם מוגדר? דומם, צומח, חי, מדבר. זה ייחודו של האדם. האדם הוא מדבר. אז מה, שאדם לא ידבר? ודאי, תעני דיבור זה חשוב לרפואה. חשוב תעני דיבור? זה תענית. יש תענית, יש תענית לגבי הגוף, יש תענית דיבור לגבי הפה. זה לגבי זה, זה תענית. זה לרפואה, זה טוב. אבל שאדם יהיה כל חייו בתענית? חלילה? אז יוצא שמה שהתשובה מביאה אותו, את האדם, התשובה של הימים הנוראים, מביאה את האדם לפסיביות, לא לעשות, אחרי שהוא עשה דברים אקטיביים שליליים, לא יכול להיות אחרת. ודאי שזה חיוני לאדם כדי להפסיק את השלילה שבו, אבל זה לא יכול להיות סוף פסוק. זה יכול להיות, זוהי השלימות של האדם? חלילה? אני הבאתי רק דוגמה אחת של דיבור, זה, האמת היא שזה אמור בכל דבר ודבר. גם אם אדם עד עכשיו עשה כל מיני דברים שליליים, התשובה מביאה אותו בראש ובראשונה, שלא יעשה. היא עוצרת את העשייה שלו. נו, זה האידיאל? כותב הרב זצ"ל בהמשך, בבקשה. כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון של הטוב, ועוז החיים הטהורים מתחלש גם הוא. אני מבקש להדגיש, אין אצל האדם שתי מגירות של רצון. מגירה אחת של רצון טוב, מגירה שנייה של רצון רע. עד עכשיו הייתה פתוחה המגירה של הרצון הרע, עכשיו סגרתי את המגירה הזאת, פתחתי את המגירה של רצון טוב. אין דבר כזה. יש אותו דבר, אותו רצון. אותו רצון. אלא עד עכשיו הרצון הזה היה מופנה לשלילה, עכשיו אני לא רוצה להפנות אותו לשלילה. ממילא הרצון, אני מחליש את הרצון. אני מחליש אותו. עוז החיים הטהור הופך להיות חלש. אני הופך להיות פסיבי. יש פה דוגמה, נמצא, האדם סובל מטהרתו המוסרית, חולשה כזאת, שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה, שאומנם גירשה את הארז שבמחלתו, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. לא עלינו אדם חולה במחלה קשה, הוא מקבל הקרנות. הקרנות כדי להוציא את הרוע, להוציא את הכל את המחלה ממנו. אז נקווה, בתקווה שהקרנות מועילות, הן מוציאות את המחלה, אבל הן מחלישות אותו מאוד את האדם, הן מחלישות אותו. הוא קשה לו לתפקד אחר כך, הוא זקוק עוד להבראה. נכון שהוא הפסיק להיות חולה, אבל הבריאות שלו לא פועלת כמו שצריך. כי מה שהקרנות עשו, הן הוציאו ממנו את המחלה, אבל הן החלישו אותו מאוד. על כן באים ימים של שמחת קודש, של חדוות הנפש, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אז תהיה התשובה שלמה. פותח לנו הרב זצ"ל את העיניים, להסביר לנו דבר שלא אחת אני שומע שאלה כזאת. מה קורה כאן? שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שני חגים, בעלי אופי שונה לחלוטין, כל כך סמוכים אחד לשני. ראש השנה ויום כיפור, ומיד לאחר מכן סוכות. אתם מרגישים, אתם מבינים את זה? אני באמת, אני אומר, לא אחד נשאלתי, מה הולך כאן? נגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה, יש צורך, גם ראש השנה ויום הכיפורים זה רצינות, חרדת קודש, סוכות, זמן שמחתנו, זמן שמחתנו, שמחה, ושמחת בחגיך. למה זה סמוך? גם אם מישהו יבוא ויגיד, האדם יש לו צורך גם ככה וגם ככה, אבל למה לא לעשות? אני יודע, ראש השנה ויום הכיפורים בתשרי, וסוכות, אני יודע, יעשו בשבט, אני יודע מתי. למה כל כך סמוך? אומר הרב, זה מכוון, זה מכוון. חג הסוכות משלים את התשובה. הוא בא להשלים את התשובה. עניינו לקומם את הרצון הטוב. איך לקומם את הרצון הטוב? על ידי המצוות של חג הסוכות. המצוות החיוביות. חג הסוכות מביא את האדם שיעסוק במצוות. שלא יישאר פסיבי. שיעשה דברים חיוביים. שיעשה דברים חיוביים. זוהי ההשלמה של התשובה. אז תהיה התשובה השלמה. זה צריך להיות סמוך, כי זה משלים את התשובה. כבר התשובה של הימים הנוראים היא חשובה ביותר, שאיש לא יסיק ממני אחרת. היא חשובה מעין כמותה. לא עלינו פלוני יש לו סרטן. לא עלינו. באות ההקרנות להציל אותו, להוציא ממנו את המחלה. זה לא א' ב', זה א' א' א'. אבל זה עוד לא מספיק כדי שאדם יהיה בריא ויתפקד. אז יש צורך אחר כך בחג הסוכות, חג הסוכות שבא לאחר מכן, לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. ומעניין מאוד, מעניין מאוד, המצווה בראש השנה, יש מצווה אחת בראש השנה. מצווה אחת מדורייתא, יש מצווה אחת בראש השנה. לשמוע קול שופר. זו המצווה, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לשמוע קול שופר. שמיעה, אתם תסכימו איתי, שמיעה זה משהו פסיבי. אין המצווה לתקוע בשופר, המצווה היא לשמוע כל שופר. עד, וכל זה עד ליום כיפור, שאנחנו מגיעים לשיא הפסיביות. מערב עד ערב תשבטו שבתכם, כך מגדירה התורה את יום כיפור. מערב עד ערב תשבטו, שביתה מוחלטת, תשבטו שבתכם. אחר כך בא חג הסוכות עם המצוות החיוביות שלו, מצוות סוכה, ארבע מינים, עם המצוות החיוביות שלו, המצוות האקטיביות החיוביות שלו. ועוד דבר, אני, כל אחד יוכל לעיין בעצמו, לגבי השופר, זה ממש בהתחלה, בשולחן ערוך, נראה לי זה תקוף פיוו, סעיף א', מדובר על השופר האידיאלי, כמובן בדיעבד כל השופרות כשירים, אבל לכתחילה, מדובר על שופר של אי, לכתחילה, אבל השופר של ראש השנה, לכתחילה צריך להיות כפוף. מסבירים הפוסקים למה צריך להיות כפוף, כי אנחנו צריכים לכופף את עצמנו לקדוש ברוך הוא. לכן השופר של ראש השנה צריך להיות כפוף. ואילו הלולב של סוכות, לולב כפוף הוא פסול. הלולב של סוכות חייב להיות ישר. הלולב, כשהוא כפוף, הוא פסול. כי נכון שבתהליך אנחנו צריכים לכופף את עצמנו. אבל המגמה היא היושר, והאלוקים עשה את האדם ישר. המגמה היא שנשוב ליושר שבנו. אחרי שהתעקמנו, אחרי שהידרדרנו, יש צורך שנכופף את עצמנו. אבל הכפיפה של הימים הנוראים היא בעצם מובילה אותנו ליושר של סוכות. אפשר להסתכל בגימה, דברי השפת אמת. זמן שמחתנו, סוכות זה זמן שמחתנו, דכתיב לישרי לב שמחה. לכן אחר ראש השנה ביום הכיפורים, שנעשים בני ישראל ישרי לב, דכתיב האלוקים עשה את האדם ישר, ורק על ידי לכלוך האבונות חשבונות רבים, ולכן אחר ימי התארה מתעוררת השמחה. אז אחרי הימים הנוראים אנחנו יכולים להגיע מהימים הנוראים לזמן שמחתנו. אנחנו הופכים להיות ישרי לב, ואז אנחנו יכולים לשמוח. ובאמת בחג הסוכות אנחנו מגיעים לעבודת השם החיובית והשלימה של כל עצמותי תאמר נא השם מי כמוך. אפשר לראות בדלת רבי מני פתח, כל עצמותי תאמר נא השם מי כמוך. לא נאמר פסוק זה אלא בשביל לולב. השדרה של לולב דומה לשדרה של אדם, והדס דומה לעין, והרבה דומה לפה, והאתרוג דומה ללב. אמר דוד, אין בכל האיברים גדול מאלו שאין שקולים כנגד כל הגוף. הווי כל עצמותי תאמר נא השם מי כמוך. כלומר, ארבעת המינים מבטאים את גוף האדם כולו, כי ארבעת המינים הם כנגד האיברים החשובים ביותר בגוף האדם. כל הגוף עניינו לעבוד את השם. וכך גם בהי, על הפסוק, כל עצמותי תאמר נא השם מי כמוך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, מה אתה עושה לי? אמר לו, אני אשבחך בכל איבריי. ואני לא התקתי פה, אבל במקום הזה מביאים חז"ל, משערות הראש ועד העקב, שכל עבר ועבר מיועד לקיום מצווה. כל עבר בגוף מיועד לקיום מצווה. כל עצמותי תאמר נא השם היא כמוך. כל העברים מיועדים לעבודת השם. עכשיו, כשם שעשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים פועלים עלינו להשתחרר מן החטא, כך הימים שבין יום הכיפורים לסוכות הם תרגולים והכנה לעבודת השם החיובית. כך מביאים חז"ל וב, ומיום הכיפורים עד החג כל ישראל עסוקים במצוות. זה עוסק בסוכתו וזה בלולבו. וביום טוב הראשון שלך כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ולולביהם ותרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא, ואומר להם, כמוני הקדוש ברוך הוא, מה דעזל עזל מנהכה נאכיל חוש בנה. כלומר, ביום טוב ראשון שלך, כשהתשובה נשלמת, אז הרי התשובה נשלמת, התשובה המלאה, אז מתחיל חשבון חדש. אז יהיה רצון שנעשה כל מה שצריך לעשות בימים אלה, לקראת ראש השנה, בראש השנה, בסרט ימי תשובה, ביום הכיפורים, נו, מנשלים את הכל בחג הסוכות, הבא עלינו לטובה, ונזכה באמת לתשובה שלמה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.